אתם גם קיבלתם את הדברים האלה. רק רגע. רק רגע. אוקיי. מה קורה פה? עוד שנייה. כן, מצוין. טוב, יש לנו עכשיו את הדפים לפנינו, ואנחנו יכולים להתחיל את השיעור. אנחנו נדבר היום על השאלה, איך בונים מדינה יהודית? ואתם יודעים ויודעות שלתנך יש הרבה מאוד דרכים כדי להעביר לנו מסרים. ועכשיו אני רוצה ללמד אתכם דרך חדשה, שבאמצעותה אנחנו יכולים להבין מה התנך רוצה ללמד אותנו, ואחר כך גם נוכיח את זה מתוך הפסוקים. אנחנו ניקח עכשיו כדוגמה את המדינה ששלמה המלך ניהל, הוא לא הלך בהרבה מאוד דרכים אחרי אבא שלו דוד, והוא שינה כל מיני דברים. לא נדבר עכשיו על השאלה מה שלמה המלך שינה, ומה הוא לא שינה, בתחום הזה הוא לא שינה. אבל הדרך של התנ"ך לספר לנו את זה היא מאוד מיוחדת. מלכותו של שלמה המלך מופיעה בפרקים א' עד י' בספר מלכים א'. שפרק א' בעצם לא מספר לנו על שלמה, אלא הוא מספר לנו על דוד ועל בת שבע, ואיך בת שבע ונתן בעצם די כופים את דוד לקיים את ההבטחה שלו, שמי שימלוך אחריו זה שלמה הבן של בת שבע. פרק ב' מתחיל לספר לנו איך שלמה קיים את הצוואה של דוד, והתחיל לייצר את הממלכה שלו. בעניין הממלכה עצמה, נמצא בפרקים ג', ד' ו-A, עוד מעט נראה את הדברים בפנים, אחר כך בפרק ו', פרק ז' ופרק ח', אנחנו עוברים לפרקי המקדש, ואחר כך עוד פעם בפרקים ת' וי' הכתוב מספר לנו איך שלמה המלך בנה את הממלכה שלו. זה מאוד מעניין. למה זה מעניין? זה מעניין כי זה יוצר לנו סנדוויץ'. בשני הצדדים, ב', ג', ד' ו-A, בניין הממלכה מהצדדים הארציים, פרקים ו' ז' ח' בניין בית המקדש באמצע, ופרקים ת' וי' עוד פעם חוזר לנושא בניין הממלכה. יש כאן מסר. המסר הוא שאי אפשר להפריד בין מה שאנחנו קוראים בעברית הפרדת הדת מהמדינה. הדת, בית המקדש, הצד הדתי, נמצא בתוך המדינה גם מלפנים וגם מאחור, זה בא ואומר שאי אפשר להפריד. ונוצרת כאן סיטואציה מאוד מעניינת. אם דוד ושלמה מספרים לנו שאי אפשר להפריד את הדת מהמדינה, מה שקרה לעם ישראל ברגע שהוא יצא לגלות, ככל שהדת והמדינה היו נפרדים זה מזה יותר, החיים של היהודים היו הרבה יותר טובים. ואחת הדוגמאות הכי טובות לזה, זה מה שקורה בצפון אמריקה, בארצות הברית. בכל מקום באירופה שבו לא הייתה הפרדת הדת והמדינה, היהודים רק סבלו מזה. אבל, זה לא אומר שבמדינה היהודית צריך להפריד את הדת מהמדינה. אנחנו נראה עכשיו מה קרה בימי שלמה המלך, וזה יעזור לנו להבין גם סוגיה נוספת מאוד מעניינת שמסתתרת מאחורי השאלה. אז בואו נראה על מה הדגשים שיש בפרקים שבהם הכתוב מתאר לנו איך בנו את המדינה. הפסוק הראשון של בניין ממלכת שלמה, פרק ג' פסוק א', זה נמצא אצלכם, מולכם, במקור מספר אחד, עוסק בקשרים דיפלומטיים. כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שקשרים דיפלומטיים בעולם העתיק, וזה היה גם עד לפני זמן לא רב בכל העולם, ויש תחומים שזה עדיין קיים בהם, שהחתונה משמשת ליצירת קשר. ואם מדובר על מדינה, אז מדובר על קשרים דיפלומטיים בין מדינות. כשהכלל תמיד אומר שהמלך החזק לוקח את ביתו של המלך החלש. ושימו לב איך זה מודגש בפרק ג' פסוק א'. שלמה לא מתחתן עם בת פרעה, שלמה מתחתן עם פרעה. כלומר, נוצרים יחסים דיפלומטיים בין מדינת שלמה למצרים, והיחסים הם בין שלמה לפרעה, זה בא לידי ביטוי בזה שהוא לוקח את בת פרעה. כלומר, החתונה בפועל הייתה עם בת פרעה. אבל מה שזה בא להגיד זה מה היחסים הדיפלומטיים בין שלמה לבין פרעה, זה אומר ששלמה הוא יותר חזק מפרעה. ופה אני רוצה להדגיש משהו מאוד מעניין. בימי אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שעם ישראל יצא ממצרים רק בעוד למעלה מ-400 שנה. אברהם ישראל היה במצרים רק 210 שנים לפי חז"ל. התשובה היא שגם כשאברהם גר בארץ ישראל, והיו בארץ ישראל עשרות מלכים, המלך האמיתי של ארץ ישראל היה פרעה. ארץ ישראל מבחינת פרעה הייתה פרובינציה מצרית. ופרעה ניהל את האזור הזה, וכשהיו מריבות בין המלכים, הם התלוננו לפרעה, יש לנו מכתבים בכתפי אלמרנה, שמוכיחים את זה בצורה חד משמעית, גם החפירות בערים השונות בארץ ישראל מוכיחות, שבכל עיר בארץ ישראל ישב פקיד מצרי מטעם פרעה, שגבה מיסים והתערב בניהול של העיר, עיר הממלכה. אין כמעט עיר בארץ ישראל שנחפרת מהתקופה הזאת, שאין בה מה שנקרא חירפושיות מצריות. חירפושית זה טבעות עם חותם על זה, שבאמצעות הטבעות האלה היו חותמים בחותם המלך ומורידים פקודות לאנשים. מתי בעצם עם ישראל יצא ממצרים? עם ישראל התחיל לצאת ממצרים בימי משה רבינו, אבל הוא גמר לצאת ממצרים רק בימי שלמה. בימי שלמה התברר שעכשיו שלמה הוא יותר חזק מפרעה, ונסתיימה התקופה של יציאת מצרים, ולכן בהתחלת פרק ו' הכתוב מונה עוד פעם ליציאת מצרים, כי רק עכשיו הסתיימה בפועל יציאת מצרים. דרך אגב, פרעה מאוד לא אהב את זה, והוא כנראה ביטל את החתונה הזאת בהמשך. אם יהיה לנו זמן, אנחנו נדבר על השאלה מתי ואיך פרעה ביטל את החתונה של שלמה עם ביתו. ותדעו לכם שהפרעונים כולם התגאו בכך שמעולם לא ניתנה ביתו של פרעה למלך סער. כך הרודוטוס היווני מספר לנו על הפרעונים. וכנראה שזה נכון, למעט מקרה עם יוצאי דופן, כמו למשל בחתונה הזאת. אז הדבר הראשון שהכתוב מספר לנו על בניין ממלכת שלמה, זה ההישג הדיפלומטי יוצא הדופן הזה, שמעמיד את שלמה כהגמון בכל האזור של המזרח התיכון, כולל מצרים. שלמה גם יוצר ממשלה, כפי שמופיע בפרק ד', זה גם מעשה פוליטי, בניין פוליטי של הממלכה, יש קשר הדוק בין הממשלה שמופיעה פה בפרק ד' לפניכם, לבין הממשלות של דוד שמופיעות בדברי הימים א' פרק כ"ז, בשמואל ב' פרק ח' ובשמואל ב' פרק כ'. שלושת הממשלות האלה של דוד קשורות קשר חזק מאוד לממשלה הזו של שלמה פה בפרק ד', פרק ד' שייך למסגרת הפוליטית, לבניין של הממלכה. אבל שלמה עשה עוד שני דברים, שימו לב. דבר ראשון, הוא ממנה מישהו על המס. בפסוק ו' אנחנו רואים שאדונירם בן עבדה היה על המס. מס בתקופה הזאת זה לא IRS או כל רשות מיסים אחרת שגובה כסף, המס היה גיוס לעבודות בשביל הממלכה. ומי שהיה אחראי על זה היה אדונירם בן עבדה, והאיש הזה היה האיש הכי שנו בממלכת שלמה, ברגע ששלמה הלך לעולמו, והיה רגע של חולשה, מי ששילם את המחיר היה אדונירם שרגמו אותו והרגו אותו. בכל הדורות לא ככה אהבו את מס הכנסה. נקודה שנייה ששלמה עושה שינוי מדוד, דוד שמר על המסגרת השבטית. לדוד יש 12 מפקדי אוגדות, כשבכל אוגדה כזאת יש 30,000 אנשים, וכל אחד מהם היה אחראי על הביטחון לחודש. שלמה עושה משהו אחר, הוא בונה ממלכה עם 12 ניצבים, בתוך התעלמות ברוב המקרים מההקשר השבטי. זאת הייתה טעות של שלמה, הוא ניסה לאחד את עם ישראל, אבל גרם לדברים לא כל כך טובים שאין לנו עכשיו זמן לדבר עליהם. אם כך, אנחנו רואים מה היה בפרקים הראשונים, אני עובר עכשיו לפרקים האחרונים. בפרק ט', מסופר לנו על שני תחומים נוספים שבהם עסק שלמה המלך כחלק מבניין הממלכה. למשל, שלמה המלך באמצעות הקשרים הדיפלומטיים עם חירם מלך צור, דאג לכמה דברים. הוא דאג למשל לחומרי גלם שאפשר להשיג רק אם יש לך יחסים דיפלומטיים בינלאומיים כמו עצי ארזים או עצי בושים. שלמה גם השתלט על דרכי המסחר גם בין מצרים למסופוטמיה, וגם בסובב אפריקה, וזה הכניס לו המון המון זהב. כנראה שגם חירם מלך צור שילם מיסים לדוד, שלמה, על המסחר שהוא עשה בים התיכון. ההמשך הקשרים הדיפלומטיים, אנחנו רואים שמשרד החוץ תופס פה מקום נכבד ביותר, ותואר בפרק י'. מלכת שבא, שומעת את שם השלמה, היחסים הדיפלומטיים עם אתיופיה, מדינה שנמצאת עכשיו לצערנו הרב בצורה שלילית בחדשות, היחסים הדיפלומטיים עם אתיופיה מתנהלים על ידי זה שמלכת שבא באה לבקר בירושלים, ויש כאן כבר רמז שאין הפרדת הדת מהמדינה, כי היא שומעת את שם השלמה לשם השם. והיא גם כן מגיעה עם שיירת מסחר מאוד מאוד עמוסה, שמתוארת למשל בפסוק ב'. ההשתלטות של שלמה על דרכי המסחר הבינלאומיות נמצאת למשל גם בתיאור שמופיע בפסוקים י' א' ב' ב'. כך הלאה גם בהמשך הפרק, וגם הבניין של צבאו של שלמה המלך מופיע כמובן בפרקים האלה. אמרנו גם כאן, שלמה משנה מדרכו של דוד, צבאו של דוד היה בעיקרו צבא מילואים, צבאו של שלמה היה בעיקרו צבא קבע. עכשיו, אחרי שראינו את המסגרת, נעבור לתוכן. עשינו את המעבר למסגרת ממש בקיצור, כי אני רוצה ברשותכם היום להתרכז בתוכן של המדינה, והתוכן הוא מתחיל בפרק ו' פסוק א'. ושימו לב מה קורה. הזכרנו קודם את פרק ו' פסוק א'. בפרק ו' פסוק א' כתוב, והיא ב-80 שנה, ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, והשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לשם. 480 שנה אחרי זמנו של אברהם אבינו, עם ישראל יצא ממצרים. ועכשיו שימו לב שכל ההיסטוריה של עם ישראל היא מתרחשת במעגלים של 480 שנה. מה שאני אומר עכשיו זה מאמר מוסגר, זה לא קשור בדווקא לנושא שלנו. אז אמרנו מהרגע של אברהם מכיר את בוראו ועד יציאת מצרים, 480 שנה. מיציאת מצרים עד בניין בית ראשון, 480 שנה. מתחילת בניין בית ראשון ועד תחילת בניין בית שני, 480 שנה, 410 ועוד 70. מתחילת בית שני ועד מרד בר כוכבא, שזה חורבן היישוב היהודי באופן כללי בארץ ישראל, עוד 480 שנה. 420 שנה של בית שני, ועוד בערך 60 שנה עד למרד בר כוכבא, 60 שנה בין המרד הגדול לבין מרד בר כוכבא. אחר כך, מחורבן בית שני עד לסוף תקופת המשנה והתלמוד, עוד 480 שנה. עוד 480 שנה לתקופת הגאונים. בסוף תקופת הגאונים, אחרי 480 שנה, מתחילה תקופת הראשונים בזמן הריף, שהיה תלמיד של הגאונים דרך אבא שלו, ותקופת הראשונים נמשכת גם היא 480 שנה מהריף עד הבית יוסף. מהבית יוסף ועד השואה והקמת מדינת ישראל, עוד 480 שנה. כלומר, אנחנו נמצאים עכשיו בהתחלת התקופה של 480 שנה של תקופת האחרונים. תקופת האחרונים הסתיימה בשואה ובהקמת מדינת ישראל, אנחנו עכשיו מתחילים תקופה חדשה מאוד מעניינת. עד כאן המאמר המוסגר, אני חוזר חזרה לנושא שלנו. כתוב כאן במפורש ששלמה התחיל לבנות את בית המקדש בחודש אייר, בחודש זיו של השנה הרביעית. כמה זמן בנה שלמה המלך את בית המקדש? הוא בנה אותו במשך 7 שנים. תסתכלו בפסוק למדי, בשנה הרביעית יוסד בית השם בירח זיו, ובשנה ה-11, אחרי 7 שנים, בירח בול, הוא החודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו, ולכל משפטיו, ויבנהו 7 שנים. מתי הייתה המסיבה? בואו נבדוק. אני עובר עכשיו לפרק ח' פסוק א'. אז, ותדעו לכם שכל פעם שכתוב אז בתנ"ך, זה כאילו שכתוב קורה כאן משהו מאוד משמעותי וחשוב. אז יקהל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד נציון. והיקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים, שזה חודש תשרי בראשון של ימינו, בחג והחודש השביעי. מתי הזמין שלמה את האנשים לחנוכת הבית? הוא סיים את העבודה בחודש מרחשוון. אז הוא יכול להזמין אותם בחודש תשרי, חודש אחד לפני שהוא סיים את העבודה. הוא יכול להזמין אותם בחודש תשרי, 11 חודשים אחרי שהוא סיים את העבודה. ויש אנשים שעושים חנוכת הבית לפני שהם גמרו את כל העבודות, ויש כאלה שעושים חנוכת הבית, שהבית הוא טיפ-טופ. למה הוא עושה את זה בתשרי? כנראה שיש לזה קשר למעמד האקל, שמתרחש כל 7 שנים במוצאי השמיטה. זה רמוז פה באז יקל. בכל מקרה, זאת שאלה קשה מאוד, אנחנו לא יודעים מה התשובה. האם המסיבה הייתה בשנה ה-11 או בשנה ה-12? האם זה היה בשנה ה-11 חודש לפני שהוא סיים את העבודות, או בשנה ה-12, 11 חודשים אחרי שהוא סיים את העבודות? אין על זה תשובה ברורה. אבל אני רוצה להציע לכם תשובה שלישית. כדי להבין את זה, אנחנו נחזור חזרה לפרק ו'. בואו נראה מה בנה שלמה, אבל לפני זה עוד נקודה אחת. את בית המקדש הוא בנה 7 שנים. כמה זמן הוא בנה את הבית שלו? מלכים א', פרק ז', מקום מספר 3. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה. ויחל את כל ביתו. למה לבנות את בית המקדש לקח רק 7 שנים? ולבנות את ביתו של שלמה לקח 13 שנה. משהו פה לא הגיוני. יש מדרש שרוצה להגיד שזה משהו לטובתו של שלמה. כשהוא בנה את בית המקדש הוא עבד מהר עם כל המרץ. כשהוא בנה את הבית הפרטי שלו, הוא התמהמה וזה לקח לו 13 שנה. אבל אני לא חושב שזה הפשט, אנחנו נראה בהמשך מה הפשט שאני מציע לכם, הפשט והדרש אף פעם לא סוצבים אחד את השני. אז בואו נראה, מה בנה שלמה במשך 7 השנים שהוא בנה את בית המקדש? אומר לנו הכתוב במקור מספר 2, מלכים א' פרק ו', פסוק ב'. אם אני מתקדם מהר מדי, אז תגידו לי, אני אוריד את הקצב. אומר לנו הכתוב, והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. הבניין הזה הוא בניין שאמור להחליף את המשכן. המשכן שמשה רבינו בנה במדבר, שעבר אחרי הכניסה לארץ לגלגל, אחר כך הוא עבר לשילה, אחר כך הוא עבר לנוב, ואחר כך הוא עבר לגבעון. בואו נעשה השוואה ונראה ששלמה לקח את המשכן, שמר על הפרופורציות שלו, וניפח אותו לממדים הרבה יותר גדולים. מה היה אורכו של המשכן? מי זוכר או זוכרת? מה היה אורכו של המשכן, כפי שמופיע בפרשיות, תרומה תצווה? התשובה היא 30 אמה. מה עשה שלמה? הוא לוקח את ה-30 אמה אורך של המשכן, מכפיל את זה ב-2 ומקבל 60 אמה. בואו נראה מה הוא עשה עם הרוחב. מה היה הרוחב של המשכן? מי זוכר? או זוכרת? מישהו רוצה לכתוב בצ'אט?
עשר?
עשר, יפה מאוד. מי אמר את זה?
צבי.
צבי?
כן.
יופי, תודה צבי. זה נכון. מה עשה שלמה? הכפיל אותו בשתיים. 20 אמר רחבו. מה היה הגובה של המשכן?
15.
מה עשה שלמה? הוא הכפיל את זה פי שלוש. למה? התשובה היא שאמרנו קודם שההיסטוריה של עם ישראל זה כפולות של 480 שנה. אבל למה זה כפולות של 480 שנה? כי דור בתנך זה 40 שנה, 40 שנה עקוף בדור, ותשקוט הארץ 40 שנה. 12 זה מספר מאוד מאוד משמעותי בחיים של עם ישראל. 480 זה 40 כפול 12. בואו נראה מה היה הנפח של המשכן. 10. 20 כפול 60. כמה זה? 1200. כפול 30 בגובה. כמה זה? 36,000. נכון? בואו נראה מה היה הנפח של המשכן. 10 כפול 30, 300. 300 כפול 10 בגובה, 3,000. אז המשכן היה 3,000 אמות בשלישית. In power 3,000 in power 3. מה היה הנפח של המקדש? 36,000 אמות בשלישית. 36,000 in power 3. אנחנו רואים שהוא שמר על היחס של 1:12. זה היה הלב של בית המקדש. בתוך זה, זה התחלק לשני שליש קודש, במשכן זה היה 10/20, ועשר על עשר קודש הקודשים. במקדש זה היה 20/40 קודש, בגובה של 30, וקודש הקודשים היה 20/20/20. הוא שמר עוד פעם על המבנה של הקובייה. דרך אגב, גם שני לוחות הברית יצרו יחד קובייה. בקובייה כל הצלעות הן באותו אורך. אז גם בנושא של היחס בין הקודש וקודש הקודשים, וגם בנושא של הגודל של קודש הקודשים, שלמה המלך שמר על הפרופורציות של המשכן, אלא שמה? הוא הגדיל את זה. עכשיו אנחנו נעבור לתוספת. בפסוק ג' יש משהו שלא מופיע במשכן. ומה כתוב כאן? והאולם על פני איכל הבית, 20 אמה רוחבו על פני רוחב הבית, 10 באמה רוחבו על פני הבית. שלמה הוסיף עוד אולם כניסה, שהרוחב שלו היה 10 אמות, והאורך שלו היה 20 אמות, והוא היה בנוי על מימד הרוחב של המשכן. זה בכלל לא היה במשכן. עכשיו שלמה עשה עוד משהו. הגובה של האולם היה מאוד גבוה. למעלה מ-100 אמה. כך שיכול להיות שמעל קודש הקודשים היו 3 תקרות, ויכול להיות שהיו 2 תקרות, וזה מחלוקת גם לגבי המשכן, כמה תקרות היו למשכן. יש דעה שהיו שתי תקרות למשכן, ויש דעה שהיו שלוש, גם לגבי המקדש זה לא ברור, האם היו שלוש או שתיים, יכול להיות שעל האולם, שהוא היה יותר גבוה, אם זה היה הגובה גם מעל המקדש עצמו, אז היו שלוש תקרות מעל קודש הקודשים, ואם זה רק היה הגובה של האולם, היו רק שתי תקרות מעל קודש הקודשים, אחת בגובה של 20, ואחת בגובה של 30. בכל מקרה, את זה לקח לו לבנות 7 שנים. האם למישהו או מישהי יש שאלות עד כאן? עכשיו דברים ברורים. בסדר, אם אין שאלות, אני אמשיך הלאה. נעבור עכשיו לראות מה זה נקרא ביתו של שלמה. אני עובר למקור מספר 3, מלכים א' פרק ס'. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה. 7 ועוד 13, כמה זה? 20. תכף נתייחס לשאלה מה המשמעות של המילה של המספר 20. ויחל את כל ביתו. ועכשיו יש פירוט. ואיבן את בית יער הלבנון. מה זה בית יער הלבנון? לפי הדרש, בית יער הלבנון זה בית המקדש. למה קוראים לו בית יער הלבנון? מכיוון שהוא היה מלבין לבנון מלשון לבן, מלבין את עוונותיהם של ישראל. אוקיי, זה לא הפשט. בית יער הלבנון מבחינת הפשט זה חלק מבית המלך. תכף נראה מה זה בית המלך, בואו נראה מה יש. 100 אמה אותו ו-50 אמה רוחבו ו-30 אמה קומתו. 100 אמה זה בערך 60 מטר. 50 אמה זה 30 מטר. זה אומר שהשטח של החדר הזה היה 60 כפול 30, כלומר 1,800 מטר מרובעים. זה כמעט 2 דונם, אני לא יודע אם בקנדה יש דונמים, או בארצות הברית אני יודע שאין, אבל בישראל הכל בשטחים של דונמים, 2 דונם זה המון, זה חדר ענק. הגובה שלו היה 30 אמות, זה אומר 18 מטרים, זה אומר בערך 7 קומות. חדר אחד. איפה נמצא החדר הכי גדול היום בעולם? אתם יודעים?
בית לבן?
לא. שם יש חדרים סגולים ועוד כל מיני צבעים. איפה יש חדר ענק, חדר אחד ענק? החדר הזה נמצא בסיאטל, בקריה של בוינג, בתוך החדר הענק הזה, שהאורך שלו זה 1.5 קילומטר, והרוחב שלו זה כמעט 1 קילומטר, וזה בגובה של למעלה מ-12 קומות, מונים את המטוסים ואת החלליות, הכל בחדר אחד, אבל את זה אפשר לעשות במאה ה-20, אי אפשר לעשות את זה לפני 3,000 שנה. אבל גם לבנות חדר של 2 דונם, זה היה קשה מאוד לפני 3,000 שנה, והייתה להם בעיה גדולה מאוד עם התקרה, ולכן היו צריכים לשים שם המון עמודים. תכף נראה כמה עמודים היו שם. עכשיו, החדר הזה, היה על 4 טורי עמודי ארזים, וחורטות ארזים על העמודים. זאת הייתה הדרך היחידה לשים תקרה על חדר כזה. וספון בארז, ממעל על הצדעות אשר על העמודים, 45, יש 45 עמודים בכל טור, 15 הטור. כלומר, מדובר פה על מאות עמודים שהחזיקו את התקרה הזאת. ועכשיו חידה. ושקופים, שלושה טורים, ומחזה אל מחזה שלוש פעמים. וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף, ומול מחזה אל מחזה שלוש פעמים. מה זה? מה זה השקופים האלה, ומה זה המחזה הזה, שחוזר כל כך הרבה פעמים פה? יש יהודי אחד במדינת ישראל, אם הוא עדיין חי, הוא מאוד מבוגר, קוראים לו נוגה הראובני. נוגה הראובני העלה רעיון איך להסביר את זה, ולמה קוראים לזה בית יער הלבנון. לפני שנחזור אל נוגה הראובני, אני רוצה להזכיר יהודי אחר. אדריכל בינלאומי, מוכר בכל העולם, קוראים לו ספדי. שמעתם עליו? ספדי הוא למשל בנה את ישיבת פורת יוסף ליד הכותל. ספדי עשה גם משהו מדהים ביד ושם. מי שעוד לא היה שם, חובה ללכת לשם. הוא בנה את גבעת הילדים ביד ושם. ואני אסביר, למי שלא היה שם. בשואה, לצערנו הרב, נרצחו 1.5 מיליון ילדים. איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר לתת איזה סמל לעניין הזה? איך אנחנו יכולים לדבר על 1.5 מיליון נשמות טהורות, בלי לשים תמונה של ערימות של ילדים מתים שאנחנו לא רוצים לעשות? ספדי עשה שם משהו שמשנה אנשים. מי שנכנס בצד אחד של מה שהוא בנה ויוצא בצד השני, הוא יוצא בן אדם אחר. הוא לקח את כולם במעלה הגבעה, ובראש הגבעה יש חדר חשוב. כל החדר הזה מלא מראות. בלשון של התנך, שקוף. באמצע החדר הוא סתם נר, אבל כמה נרות רואים? המון. אולי 1.5 מיליון ואולי יותר. זה משהו מדהים. ספדי היה יכול ללמוד את זה משלמה המלך. שלמה המלך לקח אולם ענה של עצי הרזים, 15 טורים, בכל טור 45, זה המון. יש לו יער של עצי הרזים, יער של יער לבנוני. על העצים האלה הוא שם מראות. דרך המראות האלה, מאות העמודים האלה השתקפו מיליונים של פעמים. זה מה שכתוב כאן, שקופים מחזה אל מחזה. ועכשיו תארו לעצמכם שהמלך של מואב בא לבקר את שלמה המלך בירושלים, ועושים לו קבלת פנים באולם הזה. הוא פשוט מתעלף, הוא בחיים לא ראה דבר כזה. זה הכישרון של שלמה המלך. זה לא היה חלק מבית המקדש, וזה כן היה חלק מבית המקדש. זה היה מהמבנים האלה שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, הם מסביב לבית המקדש. באמצע בית המקדש, ומסביב קריית הממשלה של שלמה המלך. אם נדבר על וושינגטון די-סי, יש באמצע את בית המקדש, אין שם, ומסביב המול, עם כל בנייני הממשלה וכל המוזיאונים. כך הייתה בנויה ירושלים של ימי שלמה המלך, וב-13 שנה לעשות קריית ממשלה זה מהר מאוד, זה לא קצת זמן. עד היום מדינת ישראל לא גמרה לבנות את קריית הממשלה. משרד המשפטים עד היום לא נמצא בקריאת הממשלה. גם משרד החינוך לא נמצא בקריאת הממשלה, ועוד כל מיני משרדים. גם משרד הבריאות לא שם. שלמה המלך בונה קריה ממשלתית מסביב לבית המקדש. הדבר הראשון שהוא בונה זה אולם קבלת הפנים בית יער הלבנון. קודם כל נכנסים לשם, אחרי זה ממשיכים לדבר, מי נמצא בעמדה של החזק? שלמה המלך. ממשיך הלאה. עכשיו הוא עובר לאולם אחר, פסוק ו', ואת אולם העמודים עשה. 50 אמה אורכו, ו-30 אמה רוחבו, ואולם על פניהם ועמודים ואב על פניהם. זה גם אולם ענק, 50 אמה זה 30 מטר. ו-30 אמה רוחבו זה 18 מטר. זה גם חדר ענק, כמעט 600 מטר מרובע. זה ענק. אבל עכשיו אנחנו עוברים למשרד המשפטים. פסוק 2. ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע ועד הקרקע. זה בית המשפט העליון של שלמה המלך. קוראים לו אולם הכיסא. בהמשך מסופר איך היה נראה הכיסא הזה. זה נמצא בפרק י'. אנחנו עכשיו בפרק ז'. אבל זה נמצא בפרק ז', ופרק ז' הוא חלק מפרקי המקדש. לכן אמרתי קודם שזה מסביב לבית המקדש, זה חלק מבית המקדש. והכיסא הזה היה משהו מיוחד במינו, עד כדי כך שחז"ל אומרים לנו שכל המלכים שאחרי שלמה המלך רצו את הכיסא הזה. ופרעה לקח אותו, ונבוכדנצר לקח אותו, ואחשוורוש לקח אותו, וכך הלאה. גם משרד המשפטים היה משהו מאוד מאוד חשוב בממלכה של שלמה המלך. ודרך אגב, איך קראו לשר המשפטים, אתם יודעים? יהושפט. שם כל כך מתאים לשר המשפטים, יהושפט. זה גם מסר רוחני, השם הוא השופט. יהושפט. אני אראה לכם איפה זה כתוב, אני לא אסביר עכשיו ואביא את ההוכחות לזה, אבל תסתכלו בפרק ד' בפסוק ג', יהושפט בן החילוד המזכיר, מזכיר זה שר המשפטים, אני לא אסביר עכשיו למה. אוקיי, אני חוזר חזרה לפרק ז'. מהו האולם הבא? וביתו אשר ישב, שם חצר האחרת מבית לאולם, כמעשה הזה היה. ויש גם השגרירות המצרית. ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה. כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית מגוררות במגירה מבית ומחוץ ובמסד הדפחות ומחוץ הדחסר הגדולה. כל זה היה חלק מקומפלקס ענק, שתכף נראה איך קוראים לו. אני מדלג עכשיו הלאה, ומיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני 10 אמות ואבני 8 אמות. ומלמעלה אבנים יקרות כמידות גזית בארץ. וחצר גדולה סביב 3 טורים גזית וטור פרוטות ארזים לחצר ולחצר בית השם הפנימית ולעולם הבית. זה בעצם קומפלקס אחד גדול. בפנים בית המקדש, בחוץ קריית המלוכה. אני רוצה עכשיו להציע לכם את הדבר הבא. 7 שנים שלמה המלך בנה את בית המקדש. 13 שנה הוא בנה את מה שנקרא קריית מלך רב. ועכשיו אני רוצה להפנות אתכם למקום מספר 5. זה בעצם כתוב במפורש, שזה לקח 20 שנה. מקום מספר 5, פרק ט' פסוק י'. ואם מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, ואת בית השם ואת בית המלך. אבל מה הוא עשתה אז אחרי שנגברו ה-20 שנה? חודש תשרי היה לא אחרי 7 או 8 שנים. כשהוא הזמין את כולם בחודש תשרי, זה היה 13 שנה אחרי שהוא סיים את העבודה בחודש חשוון. ומה הוא עשה אז? אז הוא עשה את מה שכתוב בפרק ח' פסוק א'. אז יקר שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד לציון. אני רוצה להסביר איזה משמעות אדירה יש למעשה. המשכן בנוי ככה, חצר, שיש בה אלמנטים של טהרה. קודש, שיש בו אלמנטים של קדושה, כמו למשל השולחן, המנורה, מזבח הזהב. אבל המקום הכי חשוב זה קודש הקודשים. שם נמצא אהרון. אם אהרון לא נמצא בתוך קודש הקודשים, המשכן הוא לא משכן. הוא הופך להיות במה גדולה. כך מפורש בירושלמי, כך מפורש ברמב״ם, הלב של בית המקדש זה קודש הקודשים. המסלול הרוחני שיהודי רוצה לעבור, זה טהרה מביאה לידי קדושה, מביאה לידי רוח הקודש. רוח הקודש, ההתגלות היא בקודש הקודשים. כל זמן שמשכן שילו עמד על תילו, אהרון היה בקודש הקודשים בשילו. הבנים של אלי הוציאו את אהרון בגלל דברים חמורים ביותר, והוא נפל בשבי הפלישתי. ואז הוא ישב 57 שנים בכלל במקום אחר. בגבעת קריית יערים. בנו ובגבעון לא היה ארון. והארון היה דבר מסוכן ביותר. הוא גם היה בעצם בלתי ניתן להזזה לפי חוקי הטבע. תשאלו את עוזה מה קרה לו כשהעבירו את הארון גבעת קריית יערים לעיר דוד. הוא שילם על זה מחיר מאוד יפה. חז"ל אומרים לנו גם, שהארון היה נושא את נושאיו. אנשים לא יכלו להרים את הארון ולשאת אותו, למה? כי הוא עשוי מזהב. הארון עצמו היה עשוי מעצי שיטים, אבל הוא היה מצופה זהב מבית ומחוץ. זה משהו ענק. זה 2.5 אמות אורכו, ועמה וחצי רוחבו, ועמה וחצי קומתו, זה משהו, זה קופסה ענקית, מצופה זהב מבפנים ומבחוץ, זה כבד מאוד. אבל על זה נמצאת כפורת מזהב טהור, ועל זה שני קרובים מזהב טהור. זהב זה דבר עם משקל סגולי גבוה מאוד. איך אפשר להרים דבר כזה? אומרים חז"ל, בארון אין חוקי פיזיקה. ניוטון יכול לעשות איזה חוקים שהוא רוצה, על הארון זה לא עובד. הארון נושא את נושאיו. אבל צריך בשביל זה נס. חז"ל אומרים לנו עוד משהו על הארון. מקומו של הארון אינו מן המידה. על פי חוקי הפיזיקה, הארון לא יכול להיכנס לתוך קודש הקודשים. צריך נס. האם מישהו הבטיח לשלמה המלך שהניסים האלה יקרו לו כשהוא יביא את אהרון מעיר דוד לתוך בית המקדש שהוא בונה. אף אחד. ועכשיו תארו לעצמכם איזה בושה תהיה לשלמה המלך אם הוא לא יצליח להכניס את אהרון לכל השקודשים. כל מה שהוא עשה יהיה שווה בעברית, סליחה, גורניש בגורניש. שלמה המלך דוחה את זה לרגע האחרון. אבל הוא דוחה את זה לסוף ה-20 שנה גם בגלל זה שהוא אומר, כל מה שבניתי, המקדש עצמו וקריית מלך רב מסביב, הלב של כל זה, זה אהרון. אהרון עם הכרובים, עם לוחות הברית, שהוא הדבר הכי קדוש שיש. וחז"ל אומרים לנו שזה לא היה כל כך פשוט. הם הצליחו להביא את אהרון מעיר דוד עד הכניסה לקודש הקודשים. בכניסה לקודש הקודשים הייתה להם בעיה קשה מאוד. הדלתות נסגרו ואי אפשר היה לפתוח את הדלתות. ותארו לעצמכם איזה מתח היה באוויר. והם התחילו להתפלל, שזה ייפתח. וזה לא רוצה להיפתח. ואז השונאים של דוד, והיו לו הרבה שונאים, התחילו לספר בדיחות על דוד המלך. על דוד ועל בת שבע ועל שלמה, והתחילו להגיד, מה קורה פה? הבן שלהם רוצה לבנות את בית המקדש. הבן שלהם מעיז להתעסק עם דברים קדושים כמו אהרון. יותר טוב שיתביישו. והחיוכים שהיו שם מסביב של שונאי דוד היו מאוזן לאוזן. ככה זה אומרים. מה עושים במקרה של צרה כזאת? מתחילים להגיד תהילים פרק אחרי פרק. מה יש אחרי 24 פרקים? מה יש בפרק כ"ד? שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הגבון. שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הגבון. וזה לא נפתח. השאלה היא מי הוא זה מלך הגבון? ורק אחרי ששלמה המלך אומר השם צבאות הוא מלך הגבון צלע, לא אני. ורק אחרי שהוא אמר בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך, פתאום הדלתות נפתחו. ואז אומרים חז"ל, נעשו פניהם של שונאי דוד, נתקרקמו פניהם של שונאי דוד כשולי הקדרה. היום כששמים את הסיר על קיריים של אינדוקציה, לרוב לא מתלכלך מבחוץ. אבל תארו לעצמכם מה היה קורה לקדרה ששמו אותה על האש ולמטה היו עצים. זה היה נראה אחרי הבישול הראשון שחור משפור. אומרים חז"ל שהפנים של שונאי דוד הפכו להיות שחורות באותו רגע. למה? כי הם אמרו עכשיו הקדוש ברוך הוא הראה לכולם שהקדוש ברוך הוא סלח לדוד. אבל עכשיו גם שלמה המלך הכריז את ההכרזה שבית המקדש הוא הלב של ירושלים, הוא הלב של מדינת היהודים, הוא הלב של קריאת הממשלה, ויש לנו פרק שלם בתהילים שמדבר על זה. את הפרק הזה אנחנו אומרים כל יום שני בבוקר. בואו נראה את הדברים בפנים. תהילים פרק ממחת. שיר מזמור לבני קורח. גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. יפה נוף, משוש כל הארץ. הר ציון ירקתי צפון קריית מלך רב. יש אר קודשו, ומסביב מה? כל משרדי הממשלה, קריית מלך רב. אלוהים בארמנותיה נודע למסגר. למה מלכת שבא באה, ומלכת שבא שומעת את שם השלמה לשם השם? אלוהים בארמנותיה נודע למסגר. הארמונות מסביב לבית המקדש הם חלק בלתי נפרד מקידוש שם שמיים. כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו, הם הראו כן תמרו. מתי? כשהם נכנסו לבית יער הלבנון. רעדה חזתם שם חיל כיולדה. זה היה משהו מדהים. פתאום הם ראו גם את עצמם מוכפלים פי כך, פי כמה וכמה. תסתכלו עכשיו בפסוק ט'. כאשר שמענו כן ראינו בעיר השם צבאות. בעיר אלוהינו, ירושלים היא עיר אלוהינו. אלוהים יכונניה עד עולם סדר. דימינו אלוהים חסדיך בקרב איכליך. כשמחה אלוהים כאן דילתך על קבצי ארץ צדק מלאי מיניך במשרד המשפטים. תהילתך על קבצי ארץ למשרד החוץ. ישמח הר ציון, תגל לבנות יהודה למען משפטיך. סובו ציון, עקיף ועקיפוע, ספרו מגדליה. שיתו לבכם לחילה, פסגו הרבנותיה למען תספרו לדור אחרון. כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד ונהגינו עד. כל המבנה של ירושלים והמבנה של הפרקים של מלכות שלמה, והם אומרים שמבחינת היהדות, גם החול הוא קודש. צריך לעבוד על זה, זה לא פשוט, אבל זה האתגר. אם למישהו או למי שיש שאלות, אני אשתדל לענות, בבקשה. מישהו או מישהי רוצה לשאול שאלות?
לאיזה כיוון היו הבניינים האלו?
איפה
היה מקום? מה זה מסביב? בצד מזרח אין מקום שם. רק
אתה היום מתייחס להר הבית כפי שהוא נראה היום, אחרי שהודו עשה את כל השינויים.
זה היה הרבה יותר רחב.
לא, זה היה
הרבה יותר רחב היום.
לא.
אבל היה חד שם מכיוון מזרח, וגם לכיוון המערב, זה גם כן היה חד. לא היה מקום שם. איפה היה מקום?
קודם כל, הארמון של שלמה המלך עמד איפה שעומד אל אקצה היום. יש לזה הרבה הוכחות שאין לנו עכשיו זמן להסביר את זה, ושם היה חלק גדול מאוד מהקריית מלך רב. אבל יכול להיות בהחלט שגם איפה שהיום הרובע היהודי, גם היו משרדים. וגם בעיר דוד היו משרדים. ויכול להיות שגם בצד השני, בגבעה של הר הזיתים, גם היו משרדים. אבל זה הכל לקיף את בית המקדש שהיה למעלה. איך זה היה בדיוק אנחנו לא יודעים, כי אי אפשר לחפור כמעט מירושלים ולהגיע לשרידים מבית ראשון. כל כך הרבה פעמים זה נבנה ונהרס, אני לא מדבר על הבעיות הפוליטיות, קשה מאוד לדעת מה, איך זה היה נראה בדיוק בבית ראשון. זה רק ניחושים. בסדר אשר?
מה שאני מבין חלק מהטופוגרפיה בזמן הזה, ההוא, ידוע לנו, יכולים למצוא בהרבה ספרים מפות שמראות איך שהטופוגרפיה היה ונשתנה.
אין מפות מבית שני, ואין מפות מבית ראשון. אין. ובנו ובנו וזה נהרס. היום הכותל, החצר של הכותל, זה קומה 8, אתה יודע? וגם הר הבית עצמו הוא בנוי מבנה על גבי מבנה. מה שאתה רואה למעלה היום, זה לא היה בימי בית ראשון. בימי הורדוס היו שינויים אדירים. גם בית שני שלפני הורדוס לא היה דומה בכלל למה שהורדוס בנה. הוא הרחיב את השטח, הוא הגביע אותו, היו הרבה שינויים. אבל נקווה שזה יתגלה לנו בקרוב. עוד שאלות? אוקיי, חומר למחשבה, להתראות.
תודה רבה.
בבקשה.